מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 290 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה מספר 27 של במפרס. במפרס זה סדרה של קצרצרים, שבו אני, אלון ודוקן, מספרים לכם על הדברים שהתעסקנו בהם בחודש או אולי קצת יותר מחודש האחרונים. אז שלום אלון, שלום דוקן, מה נשמע?
אלון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו היום בתחילת ינואר 2016, זה הרביעי לינואר 2016, שמונה וחצי בבוקר, ואנחנו מקליטים מעבר לסקייפ. כל אחד מקליט בצד שלו, ובסוף נעשה מיקס מכל ההקלטות. זהו, אז בואו נתחיל ונצלול לנושאים שהעסיקו אותנו בחודש האחרון, ואני אתחיל את הרשימה. אז יצא לי בזמן האחרון להתעסק עם דאטאבייסים של גרפים, גרף דאטאבייסס. המפורסם ביניהם זה Neo4j, ויצא לי לעבוד איתו ולעשות איתו איזשהו פרויקט שתכף אני אספר עליו, אבל גם בנוסף, לאחרונה יצא קוד פתוח מטעם מישהו שעובד בגוגל, שזה אומנם לא פרויקט של גוגל, אבל העובד אכן מזדהה כעובד גוגל, הפרויקט נמצא בגיטאב של גוגל. הפרויקט נקרא K-Lay, זה בעצם גרף דאטאבייס בגו, שהוא מזכיר מבחינת שפת השאילתות שהוא תומך בה, נגיד את טייטן, שזה עוד גרף דאטאבייס. בקיצור, שחקן חדש ומעניין בסיפור הזה. וניקח רגע צעד אחורה ונשאל למה בעצם צריך גרף דאטאבייסס. אז אתם עוד לא שמעתם את זה, אבל הקלטתי עם ליאור פרק שלם על כל זה, אז אני לא אעשה את זה בעריכות, אבל יצא לכתוב איזשהו פרויקט שבעצם מנתח את הקשרים בגיטהאב, והקשרים בעצם הם בצורה של גרף. הפרויקט נמצא בכתובת graphhub.yodas.com, זה קשור לחברה שלי, זה איזשהו ניסוי שעשיתי, ובעצם שם אפשר ללכת ולראות איך אנשים קשורים אחד לשני בגיטהאב. כשקשרים זה יכול להיות קשרים של co-contributions, זה יכול להיות starים, זה יכול להיות membership, זה יכול להיות גם follow, זה יכול להיות כל מיני סוגים של קשרים בין אנשים. וכדי לנתח את זה, השתמשתי בגרף דאטאבייס, השתמשתי בעצם ב-Neo4j. אז זהו, חוויה מעניינת, יש בעצם ל-Neo4j שפת שאילתות שנקראת Cypher, שזו שפה שקצת מזכירה SQL, אבל היא כזאת היא כיפית, נחמדה, עם כל מיני סוג של ASCII art, כדי לבטא את הקשרים בין ה... אפשר עכשיו זה כמו שפת שאילתות שמכילה ASCII art, כדי לבטא קשרים בין הישויות השונות. זהו, מגניב. אז זה היה בנושא של Graph Databases. נושא אחר שאומנם נשמע דומה, אבל הוא אחר לחלוטין, זה GraphQL. GraphQL הוזכר בפודקאסט כבר לפני כמה חודשים, אני חושב שדותן הזכרת את זה לראשונה לפני כמה זמן. זה בעצם פרוטוקול לתקשורת בין קליינט לסרבר, שבעצם בא להחליף או להציע אלטרנטיבה ל-REST או לדברים אחרים בסגנון. ו-GraphQL זה משהו שבעצם פייסבוק התחילו, וזה פרויקט בקוד פתוח שיש לו גם ספק וגם מימושים בג'אבסקריפט נכון היום עד כמה שאני יודע, ולאחרונה התקלתי בטוטוריאל מאוד נחמד, שבא ומסביר איך משתמשים ב-GraphQL, כלומר בעצם מסביר את השפה. אז הטוטוריאל הזה נמצא ב-LearnGraphQL, אני חושב שזה טוטוריאל מאוד טוב, אחד מהקונטריביטורס המשמעותיים בקהילה של מטאור הוא זה שכתב אותו, והוא למעשה אחד הפרופוננטס לזה שבעצם מטאור יעברו וישתמשו גם ב-GraphQL. אז אולי זה גם אחד מהשילים שאנחנו נראה בקרוב, למרות שזה עדיין קצת מוקדם. זהו, זה לנושא של GraphQL. נושא הבא, גיליתי ממש במקרה שלפייתון, שפה שאני משתמש בה די הרבה בזמן האחרון, יש חבילת טרטל, כלומר צו. צו בעצם כמו בלוגו. אם מישהו פעם יצא לו, כשהייתם ילדים, אולי יצא לכם לתכנת בלוגו, זו שפה לימודית שלפחות פעם, אני לא יודע אם עדיין היום עושים את זה, אבל לפחות פעם היו מלמדים ילדים איך לתכנת בצורה יחסית ויזואלית. כלומר, היה צו על המסך והייתם יכולים להגיד לו, לך קדימה 50 צעדים, תסתובב ימינה 15 מעלות וריפיט. ואז היה נוצר לכם איזשהו כוכב כשחוזרים על הציור הזה, על הפרוצדורה הזאת הרבה מאוד פעמים. אז כל מיני, זה בעצם שיטה נחמדה ללמד ילדים לתכנת, ובעצם גיליתי של פייתון גם יש חבילה כזאת built-in בשפה של טרטל. זה קיים החל מפייתון 2, אם אני לא טועה. וזה מגניב, מגניב, כיף לשחק עם זה, אם רוצים ללמוד איך לתכנת, רוצים להראות ילדים איך לתכנת, אז זה יכול להיות דרך נחמדה, וגם לכם סתם ככה לשחק ולהיזכר איך פעם נראה הצו. אני אעביר רגע את המיקרופון לדותן, כדי להזכיר משהו שקשור.
כן, אז אני בינתיים התחלתי לאסוף כאלה כל מיני שפות מתחילים או סביבות מתחילים, שבאנו אותה לצורך, שמי שאומר לך, תשמע, אני רוצה ללמוד לתכנת, אבל אין לי מושג, וזה או אשתך, או בעלך, או ילד, או מישהו שאין לו שום קשר בכלום לעולם של תכנות. אז יש כמה וכמה אתרים או פרויקטים שאפשר להשתמש בהם כדי ללמד מישהו, ולא תמיד זה כזה קל כמו שזה נשמע בהתחלה. באמת צריך את הריסורסים האלה כדי לעקוב אחריהם צעד אחרי צעד, אז יש... אז הוספתי באמת את הפייתון טרטל שלך, שזה ממש נחמד. ויש גם Kids Ruby, ויש Processing JS, ויש Hopscotch, וScratch, וCode Combat, וכל מיני בעצם אתרים או פרויקטים שכל אחד כנראה יתאים לסוג של פרסונה אחרת.
יש לי עוד כמה, אני אוסיף לך דרך אגב, אני אוסיף אחר.
אז יאללה, תוסיף. זה מגניב, כי זה... אתה יכול כאילו להתאים פה כל פרויקט לבן אדם אחר בשכבת גילאים אחרת, או ללוות מישהו תוך כדי שהוא גדל, כאילו ילד או משהו.
כן, אז זהו, זכיין שלי משתמש בקודמנקי, שזה חברה ישראלית מבאר שבע, אם אני לא טועה, שעושה אתר לימודי ללימוד תכנות בקופיסקריפט. זה גם נחמד. וזה משחק כזה. אני אוסיף את זה, ויש עוד כמה דברים שמצאתי.
יש לי זכרון סקרץ' שהאחיינים שלי עבדו, אבל כן.
כן, דרך אגב, דיברנו על קוד מנקי בפודקאסט הזה לפני די הרבה פרקים עם אקסלרטור שנקרא Mindset, Mind-CET, שבעצם אקסלרטור שעוסק בנושאי חינוך, אז זו אחת החברות של האקסלרטור הזה. אז זהו, codemanky.org, אם אני לא טועה, או משהו כזה, אז אני אוסיף את הקישור. טוב, אחלה, מגניב, אז הנושא הבא שלי. נטפליקס פרסמו בבלוג שלהם פוסט שנקרא Linux Performance Analysis in 60 Seconds. הקונספט הוא, אתם רואים שיש לכם איזשהו שרת שנמצא במצוקה. אתם נכנסים אליו, מה הפעולות שאתם עושים ב-60 שניות הראשונות כדי להבין מה קורה. אז בסך הכל הם באים ומספרים על דברים שחלקם טריוויאליים, אבל הם נותנים את זה בצורה כזאת מובנית, כמו מובנית, סדר הפעלה. קודם כל ללחוץ על uptime, וזה בעצם נותן לכם את הלואוד הנוכחי בין השאר, אז זה כבר אינדיקציה טובה לראות אם ההוסט נמצא בלואוד או לא, ואחר כך עוד כל מיני פקודות כמו DMS, חלקם דרך אגב הכרתי, חלקם דווקא לא הכרתי ומאוד שמחתי להכיר, DMessage, VMstat, MPstat, DStat, IOstat, Free, SAR עם כל מיני פרמטרים וטופ, פקודות די בסיסיות בלינוקס, שבעצם עוזרות לכם להסתכל, לנתח את מה קורה בסרבר הסובל בזמן מאוד קצר, בצורה אינטראקטיבית כמובן. לא מדובר על מוניטורינג ארוך טווח, אלא פשוט אד הוק להיכנס לסרבר ולראות מה קורה שם. אז זה נחמד שהם ככה מסבירים, זאת אומרת, על כל אחד מהפקודות הם גם באים ומסבירים מה בדיוק זה עושה, על מה זה מסתכל ואיזה סוגי בוטלנק אפשר למצוא באמצעותם. זה מאוד נחמד כדי לשלול, כיוונים, לפעמים גם אפשר ממש למצוא את הבעיה הנקודתית, אבל אם לא, אז לפחות לבוא ולשלול את השגיאות האפשריות. אוקיי, עכשיו הנושא הבא, גוגל בעצם פרסמו את CloudVision API, והם פרסמו את זה בבלוג שלהם. בעצם CloudVision API נותן לכם יכולות ויז'ן מאוד מתקדמות על תמונות שלכם. אתם מעלים תמונה ואז אתם יכולים לבקש כל מיני דברים מה-API הזה, למשל לעשות labeling או entity detection, האם יש בן אדם בתמונה, האם יש פירות, האם יש מכונית, OCR מן הסתם, שזה אחת מהטכניקות היותר מיינסטרים, האם התמונה הזו היא safe, כלומר האם היא מכילה תוכן שהוא אופנסיב, זיהוי פרצופים, זיהוי של כל מיני לא ישויות, landmark, כלומר מבנים מיוחדים בעולם, כמו מבנים מפורסמים, כמו ה-Empire State Building, האם הוא ניצר בתמונה, או יש להם דאטאביס מאוד מאוד גדול של landmarks, שהרבה מאוד מבנים, אז אפשר להסתכל על הדאטאביס הזה ולזהות שם מבנים. זיהוי של לוגו, בקיצור, לא מעט דברים יפים שאפשר לעשות, וכל זה עכשיו זמין ב-API. אז אני חושב שמי שהולך להתעסק עם תמונות, זה בהחלט הולך לעשות לו את ההתחלה לפחות מאוד קלה. זהו. הנושא הבא שלי, והיום לא הבאתי הרבה נושאים, אז בקרוב אני אסיים. TLDR Pages. כולם מכירים את MAN, את הפקודה MAN בלינוקס, או במערכות יוניקס, ובעצם נותנת לכם הסבר על מה עושה הפקודה מסוימת. למשל, MAN LS מסבירה לכם מה LS עושה, וסביר להניח שיש משהו כמו 20-30 עמודים כאלה, שמסבירים מה LS עושה. כי LS זו פקודה מאוד מאוד מגוונת, ואפשר לעשות איתה המון דברים. אבל מה קורה אם אתם רוצים להבין איך משתמשים בטאר? למשל, אז במקום לקרוא את כל האנציקלופדיה, כתבו חבילה שנקראת TLDR, שבעצם אתם כותבים TLDR טאר, והוא נותן לכם כמה פקודות עיקריות שכנראה תצטרכו, עם מסברים קצרצרים עליהם, שכנראה תצטרכו כדי להשתמש בטאר. למשל, איך מקבצים ספרייה, או איך פותחים ספרייה, עם עוד כמה אופציות וזהו. 5-6 אופציות, לא יותר מזה, מסברים מאוד, מאוד קצרים, זה מגניב, כל מה שצריך לעשות זה להתקין את החבילה, זה חבילת NPM, אז מתקינים את החבילה הזאת TLDR, עושים לה update, ואז פשוט כותבים TLDR LS או TLDR TAR או כל דבר אחר, ואתם מקבלים את העזרה הזאת במיידי, וזה פרויקט של קומיוניטי, אז אפשר ללכת לרפוזיטורי הזה ולתרום עוד ועוד TLDRים לפקודות שאתם מכירים. זהו, זה צבעוני כזה, נחמד, זה אנטיטזה למען, כאילו, חבר'ה, יש לי attention מאוד קצר, אני כוח לקרוא את כל המען, מה צריך לעשות? יש את ה-XKCD המפורסם הזה, שיש פצצת אטום, וההוראות הן שאם תצליח להקיש פקודת טאר חוקית כלשהי, תוך 60 שניות אתה תוכל לנטרל את הפצצה. ואז הם קוראים לאיזשהו מומחה יוניקס, והוא מסתכל כזה ואומר להם, guys, I'm sorry.
גדול.
כן, זהו. אז זהו, יצא לי, אני אומר את זה כי פשוט יצא לי הרבה זמן לעשות טארים בזמן האחרון, אבל אני עדיין לא חושב שאני זוכר. אני זוכר שיש שם X ו-V ו-F איפשהו, ולפעמים אני זוכר מה צריך לעשות. טוב, זהו, נושא האחרון
של... זה ממש טוב, זה באמת, זה אחד הדברים היותר נחמדים, שזה חוסך את הגוגל, שתמיד אתה בא, איך עושים את הדברים האלה.
כן. זהו, אז tldrpages.github.io, וכמו שאמרנו שזה חבילת NPM, שאתם יכולים להתקין בקלות, והאמת שיכול להיות שיש עוד כמה דרכים אחרות להתקין.
יש גם ג'ם, כן, פייתון.
יש גם ג'ם, כן, אז איך, אוקיי, מגניב.
אפילו available בגוגל פליי, לאנדרואיד קליינט, מי שממש רוצה.
אה, מעניין. אז אתה יכול לטלפון. מגניב? טוב, אז נושא האחרון שלי בסריה הזו, AWS Shell. אז אני משתמש הרבה מאוד ב-AWS, וגם שם הפקודות, יש ל-AWS, יש CLI. שאתם יכולים לכתוב, נגיד, AWS, S3, LS, וכל מיני פרמטרים אחרים. אבל גם זה כבר נהיה מאוד מאוד מורכב. אז בעצם לקחו את AWS CLI ועטפו אותו בתוך של, קראו לזה AWS של, שאתם פשוט מפעילים את השל ואתם עכשיו בסביבה אינטראקטיבית בתוך הטרמינל שלכם כמובן, סביבה אינטראקטיבית שאתם יכולים לדבר עם AWS, עם auto-completion בסגנון של fish של, שהזכרנו עכשיו באחד הפרקים שעברו, שהוא כזה predictive, הוא כאילו מנחש מה אתם רוצים לעשות, עם help, עם drop-downים כאלה נחמדים, בקיצור, הוא בעצם איזשהו בוסט לטרמינל שעוזר לכם להבין את הפקודות יותר מהר. הוא גם נותן לכם להריץ פקודות בקונטקסט של הוסט מסוים, כאילו לעשות SSH ולהריץ אותו ממנו. בקיצור, זה כלי מאוד נחמד אם אתם עובדים הרבה עם AWS, אני ממליץ לנסות אותו. כמובן, אם אתם עובדים מהקומנד ליין, וגם בסופו של דבר, גם אם אתם רוצים פקודות לאוטומציה, אתם תמיד יכולים לבוא ולקחת את הסינטקס, זאת אומרת, למצוא את הסינטקס הנכון בתוך השל, ואז לקחת את זה ולשים את זה ב-CLI, ולעשות מזה פקודות, וככה לכתוב את האוטומציה שלכם. אז זה מאוד נחמד. אפשר לחשוב על זה כמו ה-CLI, נגיד לרובי או לפייתון, שאתם יכולים פשוט ללכת ולכתוב כמה פקודות, ואז בסופו של דבר, אם זה עובד טוב, ללכת ולשים את זה בתוך הקובץ, אז אותו דבר עם השל. אתם יכולים לכתוב את הפקודה, לראות אם זה עובד, אם זה מה שהתכוונתם, להעתיק אותה, ולשים את זה בתוך share script, להשתמש ב-AWS CLI הסטנדרטי בשביל זה. זהו, אז אני אעביר את השרביט לדותן.
תודה. טוב, אז האייטמים הבאים, הראשון הוא דאקלינג, זו ספרייה שפותחה על ידי חברה שנקראת TweetAI, שאני חושב שכיסינו אותם באחד הפודקאסטים בעבר, זו חברה שעשתה AI להמונים, ואני חושב שפייסבוק קנו אותם, ואני חושב שהם הוזכרו פה, כי הם כתבו...
כי הם שתשו בראסט.
שלהם, בראסט, בדיוק,
כן, נכון. הוזכרו, אכן.
כן, אז דאקלינג ספרייה שעושה בעצם אמרה משפה טבעית של ביטוי תאריך, נניח tomorrow at 6 AM, לתאריך אמיתי. עכשיו, יש כאלה ברובי, ואני חושב גם ב-Node.js, JavaScript, אבל זאת הראשונה שראיתי שהיא סוג של אקדמית כזאת, אז היא מובנית על probabilistic context free grammar, שלפי ויקיפדיה אומר שזה אמור לייצג שפה טבעית, ועם זאת הם עדיין הכניסו שם כל מיני יוריסטיקות. אז כנראה שקלוז'ר לא מדבר להרבה אנשים, אבל כן זה מעניין לראות איך הם ימשו את זה ואיך הם עשו את זה.
זאת אומרת שהיה להם קל מדי עם ראסט, אז הם צריכים ללכת לקלוז'ר.
כן. זה היה זה. האייטם הבא זה real-time analytics with Postgres. זה לקוח מה-PGConf האחרון. ושם יש בחור מסיטוס דאטה שמדבר על... על כל העולם של הדופ ואנליטיקס וביג דאטה וכולי, והוא בעצם מעלה את השאלה ועונה עליה, של האם אפשר עדיין ליצור פתרון real-time analytics עם פשוט פוסטגרס. אז הוא מדבר שם על materialized views, על hyperloglog, וכל מיני טריקים ושתיקים שאפשר לעזור, אפשר לשמש בהם כדי לעזור לפוסטגרס לעשות עבודה יותר טובה. אתה יוצא מההרצאה הזאת בתחושה שאתה לא הולך לכבוש את העולם, כמו שאתה יוצא מכל ההרצאות ביג דאטה שרואים, וזה מה שאהבתי בזה, כי זה מאוד ריאליסטי. הוא נותן בעצם מצב אחד, הוא נותן דוגמה אחת מאוד מוצלחת, ואז הוא רס לעצמו. אז זה משהו מאוד כנה, ובאמת אפשר לצאת מההרצאה הזאת עם כמה וכמה טריקים, ואין סילבר בולט בעצם. אז זה... די מעניין. יש עוד הרצאות טובות ב-PGConf, שהיה באותו PGConf שממנו נלקח הלינק.
דרך אגב, עשיתי הרבה, יצא לי הרבה פעמים בחיים לעשות real-time session, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מה שהוא מתאר שם, אבל איך להבין מתי יש סשנים של יוזרים ב-real-time. יש יוזר אצלך באתר ו... אתה צריך להחליט האם הוא כרגע בסשן פעיל או לא פעיל, או כמה יוזרים כרגע פעילים, או דברים כאלה, אז כן, אני מבין את האתגר מבחינת דאטה-בייסים.
כן, הוא מדבר גם על זה וגם על בכלל, כאילו, נראה לי שיותר נכון להגדיר את זה כאני רוצה עכשיו, אתה יודע, לייצר דשבורדים, או לייצר מטריקות בריל טיים, או, אתה מבין, כל משהו לחפור בדאטה, או לעשות פילוחים, סלייסינג ודייסינג, whatever. והוא מנסה לעשות את זה לפוסטגרס, והוא די מצליח, אבל הוא גם על הדרך נותן לך איפה הפיטפולס, ואיך אפשר לפתור אותם, ולא תמיד הפתרון הוא מושלם, אלא מציאותי. שאני חושב שזה נכון גם להדוף וגם לכל מערכת, כן? רק שהרבה פעמים לא מזכירים את המציאות. רגע, נשארים בפלאפי וביוס קייסס הטובים.
כן, אוקיי, אחלה.
האייטם הבא, Beginners RE, זה בעצם גם אתר וגם ספר ל-Reverse Engineering. אז מי שמכיר או אוהב או יודע, אז זה נחמד, יש בו ערך מוסף, ומי שלא מכיר, אז Reverse Engineering זה פשוט לקחת קוד מקומפל. היום זה בטח Mobile Applications, אבל פעם זה היה פשוט... אתה יודע, כל מיני בינריז שרצים, זה Windows אז EXE, ואם זה Linux אז ELF files, או libraries, ולעשות להם reverse engineering, לראות איך בנו אותם, לראות את הקוד שעומד מאחוריהם, לרוב זה היה באסמבלר, והיו כל מיני כלים שממירים את האסמבלר הזה לחצי C, וכל מיני היסטוריה שלמה. אז פה הוא נותן לך נגיעה בעולם הזה, ספר די טוב, וחינם גם.
זהו, נתקלתי בו וחשבתי שאתה הלקוח של הספר הזה, אבל בטח אתה מכיר אותו כבר.
כן, אה? כן, הייתי כותב כאלה ספרים כשהייתי ילד עוד לפני 20 שנה. היה כזאת מיני קהילה של טוטוריאלס וספרים של reverse engineers. אבל זה היה פעם.
אבל מה הייתה המוטיבציה הזאת? כלומר, למה לעשות reverse engineering? למה?
בשביל הכיף, ואפשר לשיר את זה ככה.
הבנתי.
בשביל הכיף ולא בשביל הרדיו.
כן, בסדר, אבל אתה מדבר על שפת מכונה, כן? לא על נגיד ג'אווסקריפט האלה.
לא, לא, אסמבלר.
בסדר. אוקיי, אחלה.
טוב, האייטם הבא, קצת נכנסתי לעולם של ביקונים ובעצם ריינג'ינג בביקונים, שזה אומר, בהינתן ביקון באיזשהו מקום פיזי, בוא נמצא את המרחק של הבן אדם מהביקון, אז יש המון המון חברות שעושות מה שנקרא indoor location, אז זה בערך השילוב של המון המון חיישנים, ולנסות להבין מה המרחק המדויק של הבן אדם מהביקון, או איפה הפוזיציה של הבן אדם בתוך מרחב דו-ממדי, בעזרת כמה ביקונים נגיד, ותמיד זה נראה כמו קסם. אז בעצם אני מוסיף, אני נותן פה כמה לינקים, אחד זה הבייסיק של הריינג'ינג, והשני זה יותר מאמר, נגיד, נקרא לזה מדעי, כן? זה בא מהאקדמיה, וככה בעניינת של, אז זה קשור לביקון עצמו, לרמת האנרגיה שהוא משדר, הטלפון יכול למדוד את רמת האנרגיה, ואפשר לעשות קורלציה מרמת האנרגיה למרחק שאני נמצא מהביקון, זה גם קשור לקליברציה של הביקון, כי גם צריך זאת אומרת, לקהל אותו, כי כל ביקון משדר מהמפעל בעוצמה שונה, וזה גם קשור לכמה אנשים יש בתוך, נניח החנות או החדר הפיזי, כי במקרה ביקון משדר על אותו תדר של המים, 2.4 ג'יגר, זה אותו תדר של המיקרוגל גם, וזה גם במקרה אותו תדר של הרבה רכיבי RF, במקרה זה תדר תעודה כזה של מים, ואנחנו מורכבים רובנו ממים, אז זה מבאס, זה מנחית את העוצמה, וגורם בעצם לכל אלגוריתמי הריינג'ינג לשקר. אז יש המון חומר פה, זה מעניין, ומי שלא התנסה עם ביקונים, אפשר לקנות מדיל אקסטרים, או מאיזשהי יצרן ביקונים טוב כמו רדיוס נטוורקס, באיזה $10 ביקון, ולזרוק את זה בבית ולשחק עם זה, וזה נחמד.
מגדיב? אוקיי, אחלה.
האייטם הבא, פחות קשור לטכנולוגיה, וזה בעצם מאמר על איך מדיום בונים או מנסים לבנות חברה ללא מנהלים. וזה נקרא הולקרסי, תיאוריה די חדשנית, מעניינת, ויש פה הרבה טקסט לקרוא, אבל יש פה משהו שמדבר על נניח ב-one on one של מנהל עם עובד שלו, לא לדבר על שום דבר שקשור לעבודה, אלא לדבר רק על החיים, ועל ידי זה שאתה מדבר איתו על החיים ועל בעיות ודברים שיוצרים אותו בכלל בעולם שהוא מחוץ לעבודה, אז אתה בעצם מנטרל המון אתה יכול לנטרל המון מהלחצים או כל מיני גורמים השליליים היומיומיים, וזה בשאיפה גורם לו להיות יותר יעיל ולעבוד בלי דאגות וכו'. אז זה כאילו...
כן, אני חושב שנושא מרתק, דרך אגב, מזכיר לי עוד נושא אייטם נוסף שקשור לנושא הזה, זה ההנדבוק של ולב שהתפרסם לפני אולי שנתיים או שלוש, מי שלא יצא לו לקרוא, אז אני חושב שזה גם קריאה מעניינת. אני חייב אבל שאחד הדגשים בהולוקרסי, זה בעצם זה שמי שנותן את הטון בחברות המוצלחות, זה לאו דווקא המנהלים שבטופ, אלא זה קבוצות השפעה אורגניות. מפתחים, מנהלי מוצר, אנשי מרקטינג, לא חשוב מי, אבל אלה שנמצאים כאילו בחזית, כאילו קצת יותר ה-low level, אבל הם כאילו באים לקדש את הגישה הזאת שפקודות לא נוחתות מלמעלה, אלא החברה מתנהלת יותר כמערכת דמוקרטית, שבה אם למישהו יש טיעון טוב, אז הוא יבוא ויציג אותו וינצח את המנכ״ל עם הטיעון היותר גרוע. ובין השאר, אני חושב את הטכניקה של איך לעשות one-on-one עם עובדים, זו אחת הטכניקות כדי לגרום לזה, אבל אני חושב שהמטרה בסופו של דבר, היא בעצם ליצור שלטון המונים באיזשהו מובן, חברה יותר דמוקרטית.
זה מתאים לחברות מאוד מאוד מסוימות, זה מתאים לחברות שעושות מוצר לדעתי שהעובדים משתמשים בו.
כן.
כי נגיד חברות B2B, כאילו לרוב העובדים אין באמת ידע אמיתי במה הלקוח צריך, כאילו עם כל הכבוד, כי אין להם את הקשיים האלה, או אף לא נתקלו בהם.
כן, אז אני חושב שזה נכון במובן מסוים, אני באמת, אני מזכיר לך שזה נכון בחלקו, אני לא חושב שזה, אתה יודע, זה לא שחור או לבן, זה לא שפתאום, אם זו חברה של B2B, אז רק המנכ״ל מחליט, זה לא יכול להיות ככה, אבל אני מסכים עם זה שיש איזשהו אלמנט של מומחיות, שאם לעובדים אין את המומחיות בתחום, אז יותר קשה להם לקבל החלטות. מצד שני, ברגע שתהיה להם את האחריות לקבל את ההחלטות, הם יפתחו את המומחיות. כלומר, זה דבר אחד גורר את השני. אז אני אומר, זה באמת הרבה יותר קל להתחיל את זה בקונסיומר. אני לא חושב שזה רק נכון לקונסיומר. זה בגדול.
כן, אבל תראה בסוף איזה חברות כן עושות את זה.
נכון, נכון, אני מסכים. תראה, גם גוגל הייתה כזאת הרבה זמן, והיא במידה מסוימת עדיין קצת כזו. זה נכון, זה נכון שזה מאוד מתאים לחברות קונסיומר. אני אומר, זה לא בהכרח, כלומר, יצא לי לעבוד בחברות שהן הרבה יותר B2B, אבל מצפים, מפתחים, להבין בדיוק מי נגד מי, ולקבל את ההחלטות בצורה, כאילו, צורה טרבוגטה, וכן, תשמע, זה גם מאוד מאוד תלוי באופי של המנהלים בחברה. בשורה התחתונה, זה לא רק בביזנס. מאוד מאוד תלוי באופי המנהלים. טוב, נמשיך דותן?
כן. טוב, אז האייטם הבא זה בעצם, אם מסתכלים היום על במרכאות שוק ה-AB טסטינג, אז יש כמה מוצרים שהם ממש מוצלחים. יש את Optimizely, יש את VWO, יש את כמובן את גוגל, ולצערי, אין כזה הרבה, אין כל כך הרבה אפשרויות שהן ממש ממש טובות. אז פה יש איזשהו מאמר שמדבר על לקחת את React ולעשות A-B טסטינג ועדיין להשתמש עם Optimizely. הבאסה ב-Optimizely וכל המתחרים שלהם שהם בקליבר של Optimizely, זה שהם נורא בונים על זה שיש לך אתר ויש בו תוכן HTML סטטי והוא לא סינגל פייג' אפ. ואתה אמור לטעון את האתר שלך בתוך האדיטור שלהם, והם אמורים לזהות סניפט של HTML, ואתה אמור לכתוב את הסניפט הנגדי בכל וריאנט של אקספרימנט. כל הסיפור הזה מאוד מכוחך, מאוד 90s כזה. אז פה בעצם חברה בשם טילט לקחה את Optimizely ואת React, ובעצם גרמו ל-Optimizely להזריק קוד JavaScript, שיגרום לאיזשהו סייד אפקט בריאקט, ואז ריאקט יוכל, או יותר נכון, המוצר שלהם שמוצס על ריאקט, יוכל לזהות באיזה טסט הוא נמצא, וככה בעצם יש לנו התנהגות. אז לי זה עדיין היה נראה איזשהו הק כזה, אבל זה עובד, ומי שרוצה היום להתקדם, זאת אומרת, למצוא כן פתרון A-B טסטינג ושמש באופטימייזלי, אז זה הפתרון שנראה הכי סביר.
אני ניסיתי עם אנגולר האמת, והייתי צריך לעשות וואחד דקים כדי לעבוד עם אופטימייזלי ואנגולר.
כן, יצא לי אישית מזה שצריך כנראה איזשהו סאס שעושה לך A-B טסטינג ופשוט מחזיר לך ג'ייסונים, כן? במקום לנסות להיות חכם ולחפש את המרקאפ שלך ולהחליף לך אותו בריל טיים, או זה, או שפשוט לעשות, להגדיר שה-A-B טסטינג שלך הם פשוט מרקאפ סטטי, כמו עם גוגל, אתה יודע, כמו עם פתרון של גוגל. אז זה או זה או זה, או שאתה מפתח לבד.
פתרון של גוגל לא רוצה סטטי. איזה גוגל, כאילו, בגוגל אנליטיקס, אתה נותן לו URL אחר, והוא יכול לבוא מסרבר. הוא לא בהכרח סטטי.
נכון. כן, כן, כן. אבל בדרך כלל מה שהם מתכוונים, שאתה שם תוכן וריאנט אחד של פייג', וריאנט של אינשל פייג', זה לא משנה שזה על סרבר או שיושב ב-S3, כן? כן. אבל זה כאילו מבוסס, אני אנסח יותר מדויק, זה מבוסס URL ופרמטרים שאתה יכול להזריק ב-URL וכו', זה די טיפש. אבל יכול להיות שככה זה צריך להיות גם, כן? כי ככה זה גורם לך לא להכניס את ה-A-B-Test שלך לתוך הקוד, וואנס ה-A-B-Test מצליח, אתה פשוט זורק את הווריאנט הלא מוצלח, וממשיך הלאה ולוקח נניח את הווריאנט המוצלח, ומחליט אולי לממש אותו באמת, כן?
כן.
אבל כאילו גם יש אסכולה אחרת שאומרת שבוא נכניס את כל העולם של ה-A-B טסטינג ממש לתוך הקוד, ובוא, once גיליתי שווריאנט מסוים הוא מוצלח, בוא נפעיל פשוט פלג שמדליק אותו לעולם, וככה נמשיך, ומתישהו ניקח את הקוד האחר הזה שכבר מת ונוציא אותו מהקוד, וזה עולם כזה. כי אז יכול בקלות להיווצר לך קוד בייס מטורף עם מלא, נגיד בים, מלא טסטים שכאילו נכשלו, שהם מתים לך בקוד, ואף פעם אין לך זמן להוציא אותם, או שאתה מפחד להוציא אותם, כי זה יכול לשבור משהו וכו' וכו', אז יש גם קוד בייסים כאלה.
כן, נהיה לך סמטוח אחרי.
זהו, אז... כן. אבל זה, זה מה שקורה בסוף, כן. אז האפשרות השלישית זה באמת לקחת איזשהו פתרון A-B טסטינג קיים, אופן סורס, לסיד גיק יש את סיקספק, שאפשר נניח לקחת ולהשתמש בו, ואז אפשר לייצר איזשהו סאס כזה לעצמך, כזה שאומר לך כל אקספרימנט איזה וריאנטים יש לו, ואתה יכול לשדר לו חזרה וכו'. זה גם יכול לעבוד. אבל באמת אין, אין איזשהו סאס בקליבר של אופטימייזלי ש, שעושה את זה, ויכול להיות כי בצדק אין לזה שוק עדיין. וזהו.
אוקיי, אחלה, בוא בתור.
טוב, אייטם הבא, פרויקט שנקרא SQL Tabs. אני לא זוכר אם שמנו אותו או לא שמנו אותו.
אני לא הכרתי, אני חושב שלא.
אז כנראה שלא. זה מסוג הפרויקטים האלה שזה כל כך מגניב, שאני לא בטוח בעצמי אם זה היה. אז זה בעצם, אפשר להגיד... כמו שמה שאטום עשה לאדיטור, אז לקחו אלקטרון והכניסו בתוך אלקטרון עורך קוד מבוסס HTML, React, בלה בלה בלה. זה מה שעשה ה-SQL Tab לכל מה שאתם מכירים, כל כלי ה-SQL האלה, אז זה PG Admin ו-MySQL, כל הדברים האלה, כל הקליינטים האלה ששנים אנחנו כבר עובדים איתם, כדי סך הכל לעשות שאילתות נגד... נגד שרת SQL באופן נגיד ויזואלי, עם איזשהו UI. אז הם פשוט לקחו את זה ועשו את זה open source ומגניב, וגם אפשר לעשות שאילתות, גם אפשר להתחבר לכמה סרברים, וגם אפשר להוציא גרפים אוטומטית מתוך השאילתות האלה, שזה ממש מגניב. והאייטם הבא נקרא Tau Chart, שזה בעצם ה-Chart Library או Chart Pack, שמשתמשים בו בתוך ה-SQL Tabs. ולכשלעצמו, הוא בעצמו נורא נורא מגניב.
אוקיי. כן, ראיתי, זה קצת מזכיר פרויקט אחר שאני חושב, לא זוכר אם דיברנו עליו פעם, שנקרא Redash, של אריק פרמוביץ' שהיה ב-Everything Me, שבעצם לוקח דאטאביס שיכול להיות Postgres, Redshift, אני חושב שבאמת עוד סוגים רבים של דאטאביסים, ויכול לצייר מהם צ'ארטים בצורה נחמדה.
כן, אז זה יותר, למשל, עם מה אתה עובד היום לפוסטגרס? עם PG Admin 3 הזה, או עם איזשהו משהו כזה? אז זהו, אז זה בעצם מחליף את הכלי הזה, ואני ממש שמח שזה מחליף את זה. יש עוד בהמשך אייטמים שקשורים לזה, עם עוד אופציות. אבל כאילו, לא יודע, המטרה היא לא להתפשר בכלל על PG Admin 3, למרות שהוא מאוד מאוד מורכב ויש בו המון המון פיצ'רים, אבל לפעמים אתה באמת רוצה חוויה טיפה יותר נחמדה, כשאתה בצורה אינטראקטיבית מנסה, אתה יודע, לעשות שאילתות, או סתם לבדוק אינדקסים, או לראות דאטה טייפס וכו'.
כן, נראה מאוד יפה. עצם זה שיש גרפים, זה כבר מגניב.
כן, וגם זה, אני חושב, אני מניח שזה הקבילי, כן? כי זה גם אופן סורס, גם מבוסס אלקטרון, וגם, לא יודע, זה נראה כמו JavaScript HTML.
כן, יפה. הלאה?
אז אתם הבא, סירי והומקיט. אז איפשהו לפני שנתיים היה לי רעיון לקחת איזשהו טלפון iOS, מבוסס iOS ישן, ולקחת את סירי שיש שם, הרי אתה יכול לבצע פעולות עם סירי, לקחת ריברס פרוקסי כזה של סירי שהיה די נפוץ אז, ובעצם לעשות אוטומציות כאלה, נניח סירי פליז טרן און דה לייטס, ואם סירי קיים על הטלפון והוא פונה לפרוקסי לוקלי שמזייף בעצם את הפרוקסי של אפל אצלך בבית, הפרוקסי הזה מחובר לאיזשהו רסברי פאי, והרסברי פאי מחובר לאיזשהו רילי שמדליק אור, אז השגת את זה. אז זה מה שעשיתי תקופה מסוימת.
זה עבד?
כן.
לא עשה לך מקלחת בסלון?
לא.
מגניב?
אז כן, זה ממש מגניב. זה כאילו, ברגע שזה עובד פעם ראשונה, זה מרגיש לך כמו סטאר וורס כזה. אבל אז באו אפל ובעצם חסמו את האפשרות ל-Man in the Middle. כאילו, הם השתמשו ב-SSL, וכל התקשורות היו מוצפנות. זה היה מאוד מבאס, כל הדבר הזה נגנס, ובאמת, אם הייתי חס הפרויקט בגיטאב של הבחור הזה שכתב את זה, אז הוא רשם לך כזה הדליין של די, תפסיק להשתמש בזה, אני לא תומך בזה, אי אפשר לתמוך בזה וכו'. אבל אז אפל הוציאו את HomeKit, שזה איזשהו SDK או איזושהי יכולת מהמערכת הפעלה, לתת לך אפשרות להתממשק עם אביזרי חומרה של בית חכם. וזה עוד פעם פתח השנה על הדבר הזה, כי אז מישהו בא ועשה עוד פעם איזשהו reverse proxy לכל הסיפור הזה, קרא לזה home bridge, ועכשיו אתה עוד פעם יכול להשתמש בסירי, אז הדוגמאות שהוא נותן, זה סירי unlock the front door, או open the garage door, או turn on the coffee maker, ואתה יכול להתחבר לזה ברמת, אתה יודע, זה סרוויס Node.js כזה, אתה יכול לתכנת מה שאתה רוצה איתו.
אם רק היית אומר בזמן, סירי, unlock סירי, אז הכל היה מסתדר.
זהו, תשמע, כאילו בישראל כנראה שאין לו קיטרון, כאילו אתה לא תיקח עכשיו לא קיטרון שזה מנעול דיגיטלי לדלת הראשית של הבית שלך ותשים אותו, כי אני לא יודע למה, אבל לא ראיתי את זה אף פעם פה בארץ. אבל בארצות הברית מסתבר שאנשים משתמשים בזה. אז אתה באמת יכול להגיד סירי unlock the door או משהו כזה שאתה באוטו או משהו בסגנון, וזה מגניב, כאילו אם מישהו עושה כזה הום הקינג, אז עוד פעם פותח את האפשרות להשתמש בסירי, וזה אחלה אפשרות, כי לכל אחד כמעט יש איזשהו טלפון ישן של אפל איפשהו שוכב בבית סתם.
אוקיי, מגניב.
כן, הייתם הבא...
כמו שאומרים, אל תנסו את זה בבית, או בעצם, תנסו את זה בבית.
כן, את האמת, תנסו את זה בבית. הייתם הבא, React Native Animation Book. זה בעצם ספר שלם שנוגע לאנימציה בריאקט נייטיב. נחמד, שווה לקרוא אם מתעסקים בריאקט נייטיב. כי באמת התחום הזה בריאקט נייטיב של אנימיישן הוא טיפה שונה וקשה יותר מסינגל פייג' אפס.
הוא גם נורא קצר ובעיקר דוגמאות, זה לא ממש ספר קלאסי.
כן, זה work in progress. כן, נכון.
נוח אבל.
נמשיך הלאה, החודש יצאו שני מיקרוסרוויס פרמורקס. עכשיו כל הזמן יוצאים מיקרוסרוויס פרמורקס, כן? רק שהפעם הם יצאו מסוג של ענקיות, אז אחד ממוזילה, זה נקרא קליקט, או קליק, או אני לא יודע אם זה בצרפתית, זה מבוסס פייתון, והשני מספוטיפיי. ודווקא זה נראה יותר נחמד.
זה בג'אבה.
כשיחסים אליו...
כן.
כן, זה בג'אבה. יחסים אליו, אז אתה מרגיש כאילו כמו המניואל של פעם, של באמת של תוכנית החלל האמריקאית. זה ממש מגניב. ומה שיותר מגניב זה שבאמת כאילו זה לא גימיק, כאילו אתה נכנסת ל-API, אתה רואה איך כותבים סרוויס, אז באמת זה נראה ממש טוב, כאילו... לא יודע, המתחרים של זה בעולם של ג'אווה, יש לך את Spring Boot, ויש לך את Drop Wizard, אבל אני לא בטוח שלכולם יש Developer Experience כזה כמו שלהם, והם באמת נותנים רכיבים שהם באמת אמיתיים למיקרוסרוויס Out of the Box, דברים שאתה לוקח מ-Drop Wizard, נניח מקהילה או משהו כזה, כבר קיימים אצלהם בלתי.
יש את האתר הזה... Days since last JavaScript framework released, מכירים את זה?
כן, אה?
אז צריך אחד כזה גם עבור מייקרוסרוויסס, כמה ימים מאז שוחררה איזשהו framework של מייקרוסרוויס.
כן, אה?
יאללה, עד סוף הפודקאסט תעשה כזה.
יש כבר.
יש כבר.
כן, יש לי כבר. אז זהו, אני לא... האמת היא שאני בניגוד לאחרים לא חטאתי בלפרסם את זה, כי יש דברים שאני אומר שצריכים לגדול אורגנית, כן? אם יש איזשהו סרוויס לייברי שאני עובד איתה ובניתי, והיא כל כך פונדמנטלית, אז אני לא אלך ואציע את זה לכל מי שלא יהיה, כי תמיד זה מאוד ספציפי אליך, זה מאוד תשתיתי.
לא, אבל התכוונתי שתעשה את האתר הזה, ש... מספר ימים שעברו מאז שוחררה מייקרוסרוויסס האחרונה. אבל מה אתה כתבת? באיזה פרמורק זה?
זה נכנס לגיטאב, זה john.armor.
ומה זה? זה ג'אווה?
זה גו.
לא מפתיע.
כן. מה שעשיתי זה פשוט לקחתי את כל ה-best practices שלי, ואת כל הרכיבים שאני משתמש בהם בדרך כלל בפרודקשן. הרכבתי את כולם ביחד, וחשפתי מעל זה איזשהו API כלפי מפתח, שהוא לא צריך להכיר את כל הדברים האלה. אני רוצה לזרוק מטריקה, אז אני פשוט, יש לי איזשהו תת-אובייקט של מטריקס, ואז אני זורק החוצה מטריקה. ובעצם לא משנה באיזה, אתה לא מדיג את עצמך באיזה פרוביידר בסוף אתה מוציא חוצת המטריקות וכאלה, וגם לוגינג ודיסקאברי ו-RPC בין סרוויסים וכל מיני כאלה, ומידלוורס גם. אז זהו.
אוקיי. מגניב.
אייטם הבא, אז כמו שיש לכם ג'ם פייל וכאלה, אז יש גם ברו פייל. אז הרבה פעמים עשיתי סטאפ למיק שלי הרבה הרבה אחורה בהיסטוריה, פיבוטל, מי שמכיר את פיבוטל טרקר, מוציאו ריפוזיטורי שהוא בעצם קוקבוק של שף, שבעזרתו אתה לא עושה בוטסטראפ לסרבר, אלא למחשב האישי שלך. אז אתה בעצם מתחיל את כל המחשב שלך עם קוקבוק של שף. אז בהתחלה זה היה כזה, ואחרי זה הם העבירו את זה בעצם כמה וכמה אבולוציות, והיום אני חושב שזה נקרא ספראוט, זה עדיין פרויקט בגיטאפ, והמטרה של זה כל עובד חדש של פיבוטל בעצם בא, מריץ את זה למחשב שלו, ויש לו מחשב מוכן עם כל התוכנות שהן מאוד אהובות על המפתחים של פיבוטל, וכל ההקים במק לעשות כדי שדברים יעבדו יותר טוב.
אז יש כמה פרויקטים דומים, אחד זה בוקסן של גיטאפ, ואני רואה שגם לסורטבוט יש רפוזיטורי שנקרא לפטופ.
נכון.
הם קשורים אחד לשני?
לא. לפטופ זה... תוטבוט תמיד היו מאוד אופיניונטד, אז אתה תקבל משהו מאוד מאוד אופיניונטד לתוטבוט, וגם בדרך כלל הם מאוד בייסיק. לעומת זאת, גיטה בסו את זה עם פאפט, אם אני זוכר נכון.
כן.
ופיבוטל עשו את זה עם שף. אז לא כזה משנה שף פאפט, אבל לא יודע, כאילו, צריך לקרוא את הקוקבוקים בסוף, גם של זה וגם של זה. בסופו של דבר, זה משהו שרצתי אותו איזה שלוש פעמים, שלוש מחשבים שונים, אבל מאז אני באמת משכפל מחוץ עם טיים משין. כאילו, אני מוציא החוצה בקאפ לטיים משין, לוקח מחשב חדש, לוקח את הבקאפ מטיים משין ועושה ריסטור למחשב חדש. אז בעצם תמיד יש לי סימלס אקספיריינס של הנה מחשב חדש, וכל הדסטופ שלי ממש שנייה לפני שעשיתי את המעבר, הכל שם חי וקיים, כאילו לא עזבתי אותו, אבל רק בחומרה חדשה. ועכשיו נחזור אחורה, אז הברו פייל הזה, זה בעצם פייל שאתה רושם את כל ההומברו פקאג' שאתה רוצה, אתה עושה כזה ברו פייל אינסטול או whatever, והוא מתקין את כל התוכנות שלך מאפס. אז מה שאני מנסה להגיד זה שהם מאוד מאוד, עם הדבר הזה אתה מאוד מאוד מצמצם את בכלל הצורך לבוקסן, או הצורך לפיבוטל לספראוט, או whatever. כי אז יש לך איזשהם דוט פייל שאתה שומר בגיטאב, של כל ההגדרות שלך, ואז יש לך את הברו פייל, שהוא בעצם כל התוכנות שאתה מתקין, ואתה גם יכול להתקין תוכנות דסטופ עם הומברו קאסק, שזה הרחבה של הומברו. אז בכלל, זה פותר לך את כל הבעיות. ומי שרוצה לראות דוט פיילס, אז יש גם לינק לרפוזיטור של זאק הולמן, שהוא יוצא גיטאב, וזה התחיל כסתם דוט פייל, סתם הגדרות שלו, ולאט לאט זה הפך להיות ממש הגדרות להכל, וגם יש שם ברו פייל, וגם סקריפט כזה שמאתחל לך את כל הסימלינקס, ועושה המון קסם. אז מי שמתחיל מאפס או יש לו זמן עכשיו להתחיל לעשות לעצמו קונפיגורציה מחדש, זה אחלה אופציה. וגם יש לו המון סטארים, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שגם תורמים לרפוזיטור הזה של הדוט פיילס.
אוקיי, נמשיך?
כן. אז האייטם הבא, דיברנו קצת על SQL. אז מה שניסיתי לעשות זה בעצם להישאר באדיטור שלי, זה התחיל מבין. הנחתי שיש כזה שהוא פלאגין שאתה יכול נניח לרשום, נניח בקוד שלך או לקחת איזושהי שורת קוד שהיא בעצם select query או איזשהו query של דאטאבייס, לסמן אותה ולהגיד לווים להריץ את זה כשאילתה בדאטאבייס, איזשהו דאטאבייס שלך, ולהביא לך את כל התוצאות לתוך וים עצמו שוב, זאת אומרת אתה לא עוזב את האדיטור. ויש כזה, זה נקרא dbext, זה עובד אבל מצריך המון קונפיגורציה, אז ירדתי מזה. אבל יש את הפורט של זה לאטום, זה נקרא דאטה אטום, וזה נראה מגניב, גם עובד אותו דבר, אתה פשוט מסמן קווירי בתוך האדיטור שלך, לוחץ שילוב, לוחץ F5 או Execute או whatever, זה יוצא החוצה לפוסטגרס שלך, מריץ את השאילתה, מביא לך את התוצאות לתוך האדיטור. שזה נחמד, אז גם שם אתה לא עוזב את האדיטור, ותוך כדי ממש, זה היה לפני איזה שבועיים שעשיתי את כל הניסיונות האלה, JetBrains הכריזו שהם הם לוקחים פרויקט ניסיוני שהיה להם, שהיה נקרא F6DBE, והופכים אותו למוצר אמיתי, קוראים לו Data Grip, ובעצם אתה מקבל Postgres, או כל דאטאבייס שאתה מכיר, אתה מקבל איזשהו PG admin כאילו, לכל דאטאבייס, כן? וזה לגמרי מחליף את כל הכלים האלה.
כן, וגם ממה שהזכרת מקודם, איך קראו לו? SQL Tabs.
כן, SQL Tabs פחות, כי לא חושב שאתה יכול לעשות פה ויזואליזציה.
אוקיי. Okay.
ודרך אגב, זה גם לא חינם, דאטה גריפ. זה קצת מבאס, אבל למי שיש בחברה שלו רישיון ל-JetBrains, שהוא כולל לכל המוצרים, אז זה סך הכל אדון שאפשר להוסיף. אז זה ממש פסיכי, כאילו, זה JetBrains, מי שמכיר את האדיטור שלהם, זה פסיכי, כאילו, אני מניח שאפשר לעשות פה הכל, כולל ריפקטורינג, כולל כל מה שאתה מכיר מעולם הקוד הרגיל. אז מגניב. אייטם הבא, שוב קצת דברים על אדיטורס, אז מי שמכיר רייטרום, זה תוכנות לכתיבה, שהיא דיסטרקשן פרי, זאת אומרת, אם רוצים לכתוב ספר או, לא יודע, רומן או כל אחד מה שהוא אוהב לכתוב, או אפילו בלוג פוסט, אז כותבים לאורך הזמן, מאוד אהבו תוכנות כאלה שמנטרלות את כל ההפרעות, משאירים לך מסך שחור או לבן, עם טקסט באמצע המסך, ואתה פשוט עורך טקסט בלי, עם אפס טכנולוגיה, עם אפס יכולות, פשוט טקסט, אתה והמקלדת והמסך. אז זה נקרא, הייתה איזושהי תוכנה בעבר שנקרא Dark Room, זה הפך להיות Right Room, והפך להיות White Room, וכל מיני וריאנטים. אז יש כזה לווים, אני מניח לכל אדיטור שהוא. זה נקרא Goyo בווים, זה עובד ממש טוב, זה ממש נחמד. אז מי שכותב בלוגים וכולי, אז נחמד להשתמש בזה, זה באמת עוזר לכתיבה, זה מנטרל המון, ומנקה את הראש גם.
הסתכלתי לאייטם הבא, קוראה.
כן, אז זה גם לא הייתי בטוח, זה עוד פעם מסוג הדברים המגניבים שהייתי בטוח שדיברנו עליהם כבר, אבל זה נקרא Activate Power Mode Atom, כאילו זה איזשהו פקאג' לאטום, בעצם מה שזה עושה, זה קשור לאיזושהי תחרות שהייתה, של Code in the Dark, ומי שהתחרות מדברת על לתכנת, בלי שאתה יודע מה לתכנת, אני לא זוכר בדיוק, פשוט אפשר להיכנס לזה ולראות מה הייתה התחרות. והיה איזשהו כזה גליץ' כזה, שאתה יכול כאילו לייצר כאילו גליץ' או כאילו גימיק על האדיטור שלך, שהאדיטור פשוט מתפוצץ עם כל מכה שאתה כותב. עכשיו ניסיתי את זה, ברגע שאתה מתקין את זה ואתה מתחיל לכתוב קוד, אתה מרגיש כזה כמו איזשהו סופר הירו כזה מטורף.
זה כאילו קוד שזה פעם פעם פעם, כל אות מתפוצץ והכל זה.
כן, אתה מרגיש כאילו
שאתה... זה סאונד?
אתה ממש תעשה משהו, כן? קיצור זה מגניב.
אז הם אומרים לזה, כן, תכתוב קוד כמו סופר הירו. טוב, מגניב, אלון.
כן. טוב, זה היה ממש משעשע, אי אפשר להתעלות על זה.
דרך אגב, פעם הבאת אותן, זה לפיינל סקשן שלנו.
כן.
משמע, אתה?
נפרוש בשיח, חבר'ה. טוב, יש איזה מאמר נחמד שראיתי ל-Every Seed Stage Founder should send a monthly investor update. כתב אותו איזה יזם בעבר ואנג'ל בעווה. על מה הוא מצפה מיזמים, האמת זה מאוד קצר, הוא גם אומר לכתוב משהו קצר, בתור בעל סטארט-אפ עם סיד, זה דווקא היה מעניין לקרוא את זה, שווה קריאה לכל הסטארט-אפיסטים אי שם, מחוץ, קצר וברור. היה איזה סיפור עם שתפס איזשהו באז, בהתחלה זה היה שקט כזה עם המת' רנדום ב-V8, שהוא לא ממש רנדומלי, יש איזה מאמר מאוד ארוך על זה, ואחרי זה קפצו כל מיני בעיות עם זה, שאנשים עשו רפרנסים למאמר הזה, על זה שמשתמשים ברנדום, ויש עם זה כל מיני בעיות שזה לא רנדומלי כמו שחושבים, הכמות ביטים ברנדום וכל מיני דברים כאלה, ואז ראיתי משהו נחמד שעשו, זה בלוג פוסט של מי שכתב את Redis, על how to generate unique IDs reliable way. הוא מדבר על בלי ריפוזיטורי מרכזי, שכל שרת stateless, לייצר unique IDs בהסתברות של התנגשות אפסית. זה איכשהו בעיה שנתקלים בה, לפחות לי יצא להתקל ביותר מפעם אחת. זה לא ארוך, וזה די מעניין מה שהוא מספר שם, לקחת את ה... לעשות איזה פרפיקס של שעוואן או משהו כזה, על איזה משהו רנדומלי, ואז לחבר לזה עוד משהו, נחמד, אני לא יודע, אני הייתי צריך את זה כמה פעמים, לג'נרט איידיז יוניקים, זה מאוד שימושי, נראה.
אני חושב שכל, כאילו, כלל האצבע, אם רוצים משהו רנדומלי, לא להשתמש ברנדום מהסטנדרט לייברי של כל שפה. כאילו, ללכת לרנדום, אם צריך רנדום שהוא קריפטוגרפיקלי סקיור, אז ללכת לשם, אם צריך רנדום שהוא יוניק, אז ללכת באמת ל-UUIDs. כאילו, או במילים אחרות, אם אתה רוצה להשתמש ברנדום, צריך להגדיר איזה סוג רנדום זה, או שזה קריפטוגרפיקלי סקיור, או שזה יוניק, או שזה סתם רנדום להעביר את הזמן, כן?
עכשיו יש סלש דב סלש רנדום ביוניק שבמערכות באמת שדורשות חוזק קריפטוגרפי, זה מערכות חומרה שעם, שלא יודע, יש אטומים שפולטים כל מיני דברים בצורה באמת רנדומלית, ובהם משתמשים כדי לג'נרט מספרים רנדומליים, אבל זה באמת אם אתה צריך משהו שהוא מאוד חזק קריפטוגרפית. אם אתה באמת צריך רק לג'נרט איידי, אז דרך אגב, הרבה פעמים הבעיה היא לג'נרט איידי, אבל אתה רוצה שתהיה בהם איזושהי לוגיקה, כלומר איזשהו סדר עולה, או משהו נכון, כזה. סתם ככה לג'נרט איידי שיבטיחו לך יוניקנס, זה לא מאוד קשה, אתה יכול לעשות עם, אתה יכול לעשות את זה עם גוי, אתה יכול להשתמש במאק אדרס, או דברים כאלה, זה לא מאוד קשה, הבעיה שזה לא כל כך קומפקטי, הדברים שנוצרים.
כן.
זה לא רק זה שיש לך... בעיות של, זה שוב, מה אתה מגדיר, אתה יודע, מה הסתברות ההתנגשות שלך, זה כאילו העניין פה בסוף, שיש לך אלף, אלפיים, מיליון יוזרים, זה לא מעניין, שאתה מגיע נגיד לוואטסאפ שיש להם מיליארד או פייסבוק, זה כבר כן מתחיל להיות מעניין הבעיות האלה. כי כבר ההסתברות להתנגשות היא לא כזאת קטנה מסתבר.
לא, אבל אם לצורך העניין אתה רק עושה פריפיקס של המאק אדרס של לא יודע, של המאק אדרס של ההוסט שלך, ואתה יכול גם להוסיף מה שאתה רוצה, אתה יודע, איזשהו timestamp או whatever, ועל זה להוסיף רנדום והכל, הסבירות להתנגשות היא אפסית. הבעיה בזה זה שאתה יוצר מספר שהוא לא קומפקטי. מה גם שאתה לא יכול לשמור על סדר עולה או משהו כזה, כלומר, לצורך העניין בפייסבוק הם רוצים מספרים של יוזרים, מספרים אמיתיים, אינטג'רים, שיהיו בסדר עולה, וגם בטוויטר רוצים את זה, וזה לא בא לפתור את הבעיה הזאת. אז... אני אומר, אם אתה רוצה ליצור מספר שהיא יוניק ולא מעניין אותך שום דבר אחר, אז זה לא קשה. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא יותר יפה, יותר קומפקטי, או שיש לו איזשהו סדר, סדר מסוים בין המספרים, אז באמת אתה צריך ללכת למשהו קצת יותר מורכב.
כן, מסכים. טוב, הבא זה... זה משהו שראיתי בגיטה בטאב או ספייסז, חלוקה של רפוזיטוריז לפי שפות, מה משתמשים בטאבים ומה משתמשים בספייסים, תמיד יש את השאלה הזאת, מה, איך להגדיר את האדיטור שלך, אם להגדיר אותו על טאב או ספייס, ואם שהטאב, אז כמה זה שני ספייסים או ארבע ספייסים, אז מי שרוצה יש פה איזה חלוקה נחמדה, וילך לשפה שהוא משתמש בה, ויראה מה הרוב עושים. די משעשע. היה לי בדיוק שבוע שעבר ויכוח על זה עם מישהו שעבר מעלי. אז נחמד. טוב, ראיתי איזה משהו, מישהו הוציא Angular 2 vs React. אז הוא כתב פה על ההתרשמויות שלו מאנגולר 2 לעומת ריאקט, הוא אומר פה דיסקליימר שהוא משוחד, הוא קצת בייס אולי לריאקט, כי אז, אבל אני חושב כמו כולם בערך, גם אני אולי קצת.
כן, זהו, עברת? עברת צד?
אני הייתי באנגולר 1, עברתי לריאקט, ולפני, לא יותר מדי זמן, וזהו, עכשיו אני בריאקט נייטיב בכלל, אבל זה סוגיה אחרת, אבל אני לא רואה את אנגולר 2 כאילו חוזר אליו, אבל בסדר, אז פחות התעמקתי גם החדש שם כרגע.
אנגולר נייטיב, נראה מה יקרה.
גרועה, עזוב. אם זה יהיה כמו אנדרואיד, אז אני אתרחק. אז טוב, זה משהו שיש לי הרגשה שכאילו עולם האנטרפרייז ילך לאנגולר 2, כי עולם האנטרפרייז עם אנגולר 1, וזה כאילו מרגיש המשכיות שלו, למרות שזה קצת שקר, אבל לא יודע, נראה. ימים יגידו. זהו, ויש פה איזה משהו על שראיתי פיזור State of the 2016 Rails Stack, זה במה משתמשים ב-Rails, באיזה גרסאות ובאיזה רובי. פעם שעברה אמרתי שאנשים כאילו מפרסמים שהם לא כל כך משדרגים את הגרסאות רלס שלהם, ודווקא לפי זה נראה שרוב הפרויקטים הם כן מעודכנים, שכולם כן עובדים בפרימורקים יותר חדשים של רלס 4.2 ורובי 2.2. לפי זה זה נראה שזה כן מכחב דווקא הגרסאות החדשות, בניגוד להצהרות של הרבה חברות גדולות שלאחרונה יצאו, או לא כל כך לאחרונה, שהן לא נוטות לשדרג כל כך מהר. אז כן, נראה שהעולם תשים, כן מתקדם. אבל
אפשר לשים לב מה היה הגרסאות הקשות. אז 2.3 ו-3.2, שזה בדיוק מה שאני זוכר, כי מ-3.2 ל-4 זה היה פסיכי לשדרג, ומ-2.3 ל-3 אני זוכר ש-3 זה היה בעצם הריילזה שנולד מחדש עם ריילס, וזה עצוב, אבל היה עוד פרויקט שמתחרה בריילס, שאני לא זוכר את השם שלו כבר, של יהודה קץ וכאלה. לא זוכר, אתם זוכרים?
לא,
אני
לא זוכר.
כן, אני זוכר שהיה פרויקט, אני לא זוכר איך קוראים לו.
כן, זה היה נחמד, כי זה היה שני פרויקטים, שני טיטנים כזה, שבאמת היו, שהתחרו אחד בשני בצורה שווה ויפה, ואת הפרויקט השני הביא איתו את הבשורה של הפרפורמנס, ובמקום להמשיך להתחרות, פשוט התמזגו. וזה היה רייל 3, אם אני זוכר נכון. אני אמצא את זה, ומקסימום אני אקפוץ עוד פעם ואני אגיד.
מאוד מזכיר את הסיפור שהיה לא מזמן עם Node.js ו-IO.js, שהתפצלו. IO.js דיבר במיוחד על פרפורמנס והתמזגו.
אבל זה היה מבוסס דרמה, זה פחות ענייני. פה זה יותר רציני.
לא רצינים.
עכשיו זה היה סתם אופרת סבון לדעתי. סתם קיללו אחד את השני, צחקו אחד על השני.
טוב, ונעבור לחלק המבדר של הערב. כמה לינקים שאני אספתי קצת יותר כלילים. אז הראשון נקרא Hacker Scripts, התפרסם לא מזמן. זה בעצם רפוזיטורי בגיטאב עם רשימה של סקריפטים של, אני חושב שזה התחיל מתוך איזשהו סקריפטים של בחור אחד, איש IT, שאהב לעשות אוטומציה לכל דבר, ואחרי שהוא התפטר או שהוא עזב את העבודה, היו מצאו על הלפטופ שלו או על הדסטופ שלו את רשימת הסקריפטים האלה, ושמו את זה בגיטאב רפוזיטור, ומאז הגיטאב הזה התרחב, ויש שם עוד הרבה מאוד דברים. אבל באמת אני אחכה כמה דוגמאות של מה קורה שם. אז למשל, אחד הסקריפטים שמצאו אצלו על המחשב, נקרא smackmybitchup.sh. מה קורה שם? וסליחה על השפה. הבן אדם כל הזמן נמצא בטרמינל שלו, וכל הזמן ב-SSH במכונות שונות. עכשיו הוא בדק, אם ב-9 בערב עדיין יש איזשהו SSH session פתוח עם השם שלו, סימן שהוא עדיין בעבודה, מסקנה, צריך לשלוח לאשתו הודעה, אני הולך לאחר היום. אז הוא בעצם בודק כל יום ב-9 בערב, האם עדיין יש לו SSH session פתוח, ואם כן, אז הוא שולח איזשהו SMS, משתמש ב-API של טוויליו, כדי לשלוח SMS עם טקסט די רנדומלי לאשתו, מתוך איזושהי רשימה של טקסטים, כמו, לא יודע, יש משבר פרודקשן, או הבוס שלי משוגע, או כל מיני טקסטים כאלה, שולח לאשתו, וזהו, והוא כמובן לא צריך לדעת מכל הסיפור הזה, הוא ממשיך בעבודה שלו בשלו. סקריפט נוסף משעשע שנמצא אצלו, נקרא kumar-sh. קומר זה שם, כנראה שזה השם של ה-DB admin, ומה שהסקריפט הזה היה בודק, הוא כל הזמן היה מנטר את התיבת אימיילים שלו, של הבן אדם, של הסיס admin הזה, ואם הוא היה מקבל אימייל מקומר, ובטייטל שלו, בסאבג'קט היה כתוב sorry או problem או משהו כזה, הוא אוטומטית היה מתחבר לדאטאבייס, עושה לו rollback ושולח לו אימייל בחזרה no problem, just be careful next time. אז זהו, בקיצור, יש פה רשימה של עוד כמה סקריפטים משעשעים, כמו hangover.sh, שאם הוא היה מאחר לעבודה באחד הימים, כלומר, איחור לעבודה שווה שווה אין SSH session שפתוח כרגע בין המחשב שלי לבין אחד מהמחשבים, אז אם הוא מאחר לעבודה, שולח איזשהו תירוץ רנדומלי, זה יכול להיות hangover, זה יכול להיות כל אחד אחר, לבוס שלו, והוא כמובן לא צריך לדאוג, לא צריך לדאוג מכלום, ויכול להמשיך לישון. יש איזשהו סקריפט אחד שמכין לו קפה, שהוא מאוד מאוד נחמד, וכמו שאמרתי ברפוזיטורי הזה, מאז נוספו עוד הרבה מאוד דברים. אז נחמד ללכת ולהסתכל שם על כל מיני hacker scripts. יש לרפוזיטורי הזה כרגע 20,000 סטארים בגיט-האב. אז אחד מהבולטים ביותר בגיט-האב, נכון להיה. זהו. האייטם הבא משעשע, RFC 700. 700 זה בעצם אוסף של שגיאות מפתח רנדומליות, שבהם זאת אומרת, מן הסתם זה משהו שהוא הומוריסטי. אתם מוצאים שם שגיאות כמו, שגיאות שאי אפשר לסלוח עליהן, כמו 701 שזה מה, 702 זה אימקס, 704 זה go to fail וכולי. הרצף של 710 עד 720 זה נקרא novelty implementations, אז 710 זה שגיאה PHP, 711 זה שגיאה convenience store, 712 זה שגיאה NoSQL. בקיצור, אוסף של שגיאות הומוריסטיות שבאות כאילו לבטא את השגיאות שמתכנתים עשו במימוש של המערכת. זהו, והאייטם האחרון נקרא oldweb.today. אז האייטם הזה בעצם נותן לכם להסתכל על הרשת של היום בבראוזרים של פעם. למשל, אתם יכולים ללכת לראות איך נראה google.com ב-IE 5.5, וללכת ולשחק עם כל הבראוזרים משנים כמו Netscape Navigator 3.4, Mosaic 2.2 וכו'. פשוט ללחוץ על לבחור בראוזר ישן, הוא בעצם מרים אמולציה עם הבראוזר הזה, אתם בוחרים את האתר שלכם וזהו, ואתם יכולים פשוט לגלוש באינטרנט עם בראוזרים של פעם. זהו, אז נחמד, oldweb.today, מסתבר שנקודה today זה TLD, כן.
זה רעיון נחמד, אבל מייקרוסופט עשו את זה קודם, קוראים לזה אינטרנט אקספלורר.
כן, אז זה רק לשחזר את הגדולה שלהם. אתה רואה, יש פה בין השאר גם אינטרנט אקספלורר, אבל הם לא היו גדולים היחידים. אתה רואה, יש פה גם כרום ישן, יש פה גם מוזאיק ישן, יש פה גם נטסקייפים ישנים. קיצור, נחמד, זה מגיע עד למוזאיק 2.2, שהאמת שאני ממש לא יודע מתי זה היה, או נטסקייפ נביגייטור 3.4, ואינטרנט אקספלורר 4.1. זהו, אז בזה אני מסיים. אז כן, תודה רבה, ופגיש בפעמים הבאות.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.
תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות בבלוג, ותודה לרועי שלומי על התקציר בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לאוטברין על החסות והתמיכה הכספית.